עירובין, דף עין זין, מתחילים בעזרת השם, דף עין וו עמוד ב' במשנה למטה. כשנכנס נגר לבית כנסת, הוא ישר רואה את הארון קודש, את הרהיטים. אבל כשיכנס חשמלאי, הוא יראה את הנברשות, את התאורה. כשנכנס אדם שמוכר ספרים, הוא ישר רואה את הארון ספרים. כל אחד שם לב לדברים שמעסיקים אותו. אנחנו עוסקים הרבה זמן בנושא של שתי חצרות. האם הם יכולים לערב שתי החצרות יחד כדי שיהיה מותר לטלטל בין שתי החצרות, או שכל חצר יכולה לערב בפני עצמה. ואנחנו אומרים שאם יש מחיצה בין שתי החצרות, אז כל חצר יכולה רק לערב בפני עצמה. הם לא יכולים לערב ביחד כי יש כאן מחיצה ביניהם. האם שמנו לב להתבונן מה הדין של המחיצה בעצמה שבין שתי החצרות? האם מותר לטלטל בני האם יש לאחת מבני החצרות רשות לטלטל על גבי הכותל עצמו, להניח חפצים על הכותל בעצמה שביניהם, אם הם לא ירבו יחד? לנושא הזה נתמקד בעזרת השם במשנה שלפנינו. כותל שבין שתי חצרות גבוה 10 טפחים, ובשביל זה לבד הוא נחשב שהוא מפריד בין שתי החצרות, ולכן הם לא יכולים לערב יחד, אלא מערבים שניים, כל חצר בפני עצמה. אבל המשנה מוסיפה פה עוד נקודה. ורוחב 4 טפחים. הקיר עצמו הוא רחב 4 טפחים, הוא עבה 4 טפחים. ואז יש מקום להניח חפצים על גבי הקיר עצמו. יותר מזה, הוא נחשב גם רשות בפני עצמה. אנחנו יודעים שאם יש אפילו באמצע רשות הרבים, עמוד גבוה 10 טפחים ורחב 4 על 4 טפחים, הוא נחשב רשות היחיד. עכשיו, נשאלת השאלה, על גבי העמוד הזה, מותר למישהו לטלטל? מותר להניח חפצים מאחת החצרות על גבי הכותל הזה? על גבי הקיר הזאת? קודם כל, זה שיש קיר בין החצרות והוא בגובה 10 טפחים, לא משנה אם הוא רחב 4, לא רחב 4, כבר מערבים 2. בשתי החצרות האלה אי אפשר לערב עירוב אחד, אין מערבין עירוב אחד שתי החצרות יחד, אלא מערבים כל חצר וחצר בפני עצמה, זה דבר ראשון. אבל מה לגבי להשתמש עם השטח שמעל הקיר עצמו? היו בראשו פירות, בראש הכותל יש פירות, האם מותר לאכול אותם בשבת? אז זה ודאי מותר. אם אתה עולה על הקיר ואוכל ואתה לא מטלטל את הקיר לשום חצר, בוודאי שזה אפשר. אלו בני החצר הזו עולים על הכותל מכאן ואוכלים, ואלו בני החצר השנייה עולים על הכותל מהצד שלהם ואוכלים. אבל אסור להם לטלטל פירות מהכותל אל אחת החצרות, ובלבד שלא ירידו את הפירות למטה, ואסור להם לעלות פירות מהחצר על גבי הכותל, כי הכותל נחשבת רשות בפני עצמה, ומכיוון ששתי החצרות לא ירבו יחד, אז אם כן יש כאן בעצם 3 רשויות, יש את החצר הימנית, יש את הכותל שבאמצע, ויש את החצר השמאלית. הם 3 רשויות שונות. הלכה נוספת. נפרצה הכותל. היה הקיר בין שתי חצרות, ולכן לא יכלו לערב שתי החצרות יחד, לא יכלו לערב יחד, אלא היו צריכים לערב כל חצר ונפרד. עכשיו הקיר שביניהם נפרץ. עכשיו, אם הוא נפרץ עד 10 אמות, שזה עדיין נחשב פתח, עד 10 אמות, אז אם כן, זה נחשב כמו שתי חצרות שיש ביניהם פתח. לכן, אם הם רוצים, מערבים 2, כל חצר יכולה לערב בפני עצמה, ולא צריכים לערב דווקא ביחד. ואם רצו, מערבים יחד, עירוב אחד. למה? מפני שהוא, הפרצה הזאת עד 10 אמות, היא כפתח. אם הפרצה רחבה יותר מ-10 אמות, יותר מכאן, אז היא כבר פרצה. אז אין כאן כותל בין שתי החצרות. לכן זה נחשב כמו חצר אחת גדולה. אז חייבים לערב כל שתי החצרות יחד. מערבין רק עירוב אחד, ואין מערבין 2. לא שייך שיערבו כל חצר בפני עצמה, כי החצרות האלה נחשבים עכשיו כמו חצר אחת גדולה, כמו שאמרנו. במשנה דיברנו, כשיש קיר בין שתי חצרות, קיר גמור, שגורם ששתי החצרות יהיו נפרדות לגמרי, באופן שאין שום מציאות שהם יערבו יחד, דיברנו על הקיר עצמו, ואמרנו שאם הוא רחב ארבעה טפחים, אז הוא נחשב רשות בפני עצמו. ולכן, אי אפשר לטלטל משום חצר אליו, לשים על גבי הכותל, וגם אסור לקחת מהכותל לשום חצר. שואלת הגמרא, אם אין בו ארבעה טפחים, אם הקיר הוא רחב פחות מארבעה טפחים, מהי? האם יהיה מותר לטלטל מהחצר אליו, או ממנו אל החצר? אז מביאה הגמרא על זה שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רב, מכיוון שהאובי של הקיר אין בו שיעור חשוב בפני עצמו, לכן הוא בטל גם לחצר הימנית וגם לחצר השמאלית. ומכיוון ששתי החצרות לא ירבו יחד, אז אם כן, אף אחת מהחצרות לא יכולה להשתמש בקיר הזה. כי נאמר, החצר הימנית לא יכולה להשתמש באובי של הקיר, כיוון שבאובי של הקיר יש גם כן חלק לחצר השמאלית, והם הרי לא ירבו עם החצר השמאלית, וכן לחצר השמאלית אסור להשתמש עם הקיר הזה, כי הוא גם כן מבוטל לחצר הימנית, והם אסורים עם החצר הימנית. אוויר שתי רשויות שולטות בו, ולכן אסור להזיז בו אפילו. לא יזיז בו על הקיר, אפילו מלא נימה, אפילו לא כמו רוחב של שערה, אסור להזיז אפילו במשהו על גבי הקיר הזה. בוודאי שאסור לטלטל מאחת החצרות על גבי הקיר, או מהקיר לשים על גבי אחת החצרות. אפילו על הקיר עצמו אסור להזיז כלום, כי כל תזוזה זה נראה כאילו אתה מעביר את החפץ מחצר לחצר. דעה שנייה, ורבי יוחנן אמר, אלו מעלים מכאן ואוכלים. בני חצר אחת מעלים אוכל מהחצר האחת על גבי הקיר ואוכלים על הקיר. ואלו בני החצר השנייה גם כן מעלים אוכל מהחצר שלהם על הקיר ואוכלים על הקיר. ומותר להם גם להוריד מהקיר לשים בחצר שלהם. למה? כי הרוחב של הקיר הוא פחות מארבעה טפחים, הוא לא נחשב רשות בפני עצמה. הוא נחשב מקום פטור. ומקום פטור, הדין שלו, יש הרי ארבע רשויות לשבת, רשות הרבים, רשות היחיד, כרמלית ומקום פטור. מקום פטור זה אומר שמותר לך לקחת חפץ מרשות הרבים ולהניח עליו, ולהחזיר אותו לרשות הרבים. מותר לך חפץ לקחת חפץ מרשות היחיד ולהניח עליו, או לקחת ממנו, ממקום פטור, לשים ברשות היחיד. מה שאסור בדרך כלל ממקום פטור, מדרבנן, החכמים אסרו לקחת חפץ מרשות הרבים להניח על מקום פטור, וממקום פטור לקחת ולהניח את זה ברשות האחרת. רשות היחיד מקום פטור, וממקום פטור נאמר לרשות הרבים. או לקחת מרשות הרבים לשים ממקום פטור, ואחרי זה לקחת את זה מהמקום פטור ולהניח את זה ברשות היחיד. להחליף בין הרשויות דרך מקום פטור אסור, אבל באותה רשות לשים על מקום פטור וממקום פטור לאותה רשות, נאמר מרשות הרבים לשים על מקום פטור ולהחזיר לרשות הרבים, זה מותר. לכן גם כאן, שתי החצרות, כל חצר יכולים לקחת חפצים לשים על גבי הקיר, ולקחת מהקיר לשים ברשותם, וכן החצר השנייה אותו דבר. שואלת הגמרא על דבריו של רבי יוחנן, הרי במשנה למדנו, תנן, שאם הקיר הוא רחב ארבעה טפחים, אלו, הגמרא בהתחלה הבינה שלא מדובר פה דווקא בגלל שהוא רחב ארבעה טפחים, לכן נאמר הדין הבא. בהתחלה הגמרא הבינה שזה, עצם זה שזה קיר, אז בין אם הוא פחות מארבעה טפחים, בין אם הוא ארבעה טפחים, עדיין הדין שלו הוא שווה. לכן שואלת הגמרא, משנה אומרת שאם יש פירות על גבי הקיר, אלו עולים מכאן ואוכלים, ואלו עולים מכאן ואוכלים, אבל אסור להם לקחת את הפירות לאחת הרשויות, או לקחת איזשהו חפץ לשים על גבי הקיר. עולים, אין, מותר לעלות לאכול פירות שנמצאים על גבי הקיר, ולא, אבל אסור לטלטל את הפירות מהרשות שהם נמצאים בה למקום אחר, וכן מעלין לא, יהיה אסור לקחת פירות מאחת החצרות ולהניח על גבי הקיר. מבאר את הגמרא כמובן, אחי כאמר, מכיוון שיש בו ברוחב של הכותל ארבעה על ארבעה טפחים, לכן עולים אין מעלים לא. לכן רק מותר לעלות ולאכול את הפירות שנמצאים שם בלי לטלטל אותם מהקיר. אבל לעלות פירות מהחצר לקיר יהיה אסור. אבל אם העובי של הקיר הוא פחות, אין בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. מעלים נמי, אפשר גם כן לעלות פירות על גבי הקיר מאחת החצרות. ואז דה רבי יוחנן את העמי. רבי יוחנן הולך לשיטתו שסובר. שמכיוון שהקיר הוא פחות מארבעה טפחים, הוא נחשב מקום פטור, ולכן הוא טלטל מכל חצר לשים עליו, וכן לקחת ממנו ולשים אל אחת החצרות. כי הרי רבי יוחנן אומר את אותה הלכה גם לגבי מקום פטור שנמצא בין רשות הרבים לבין רשות היחיד. דחיית הרב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, שהוא היה גדול הדור בארץ ישראל, מקום שהוא בין רשות היחיד לבין רשות הרבים, שאין בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, והגובה שלו יותר משלושה טפחים, ולכן הוא נקרא מקום פטור, מותר, אחד שהוא ברשות הרבים הולך, ורוצה להוריד שנייה את המקבט, להניח באיזה מקום. איפה הוא יניח? איפה הוא יניח את המקבט? אז אם הוא מניח אותה ברשות הרבים, בסדר. הוא לא טלטל את זה ארבע, הוא לבוש במקבט, במקובע, והוא הולך, אז זה דרך מלבוש, אין בעיה לטלטל. כשהוא מוריד את הכובע, והוא רוצה להניח אותו באיזה מקום, אז ברשות היחיד אסור לו להניח את הכובע, כי הוא עוקר מרשות הרבים ומניח ברשות היחיד. אבל על גבי מקום פטור, שטח שהוא רחב פחות מארבעה טפחים על ארבעה טפחים, מותר לבני רשות הרבים להניח עליו. וכן, לבני רשות היחיד גם כמותר להניח על גבי אותו מקום פטור. אבל, ובלבד שלא יחליפו. לא השייך שאחד מבני רשות היחיד יניח חפץ על גבי המקום פטור, ואז מאדם רשות הרבים ייקח את החפץ הזה לרשות הרבים. כי חכמים מסרו את זה, שהם יבואו לטלטל בצורה ישירה מרשות היחיד לרשות הרבים, ויהיו חייבים מהתורה על מלאכת הוצאה מרשות לרשות. אז אותו רבי יוחנן שאומר, שכשיש שתי חצרות ויש ביניהם קיר רחב ארבעה טפחים, אז אסור לטלטל מהקיר אל החצר ומהחצר לקיר, כי הוא רשות בפני עצמה. אבל אם הוא פחות מארבעה טפחים, שהוא נחשב מקום פטור, מותר לטלטל מהחצר אליו וממנו אל החצר, כי הוא סבר שעמוד שהוא מקום פטור, מותר לטלטל עליו או לטלטל ממנו. הוא סובר גם לגבי מקום פטור שבין רשות היחיד לבין רשות הרבים. מותר גם כן לבני רשות היחיד להניח חפצים עליו ולקחת ממנו חפצים לרשות היחיד, וכן לבני רשות הרבים יהיה מותר להניח חפצים עליו ולקחת ממנו חפצים לרשות הרבים. שואלת הגמרא, ההלכה הזאת שהרב דימי אמר בשם רבי יוחנן, שאם יש עמוד שהוא מקום פטור שעומד בין רשות היחיד לבין רשות הרבים, מותר לכל אחת מהרשויות להשתמש בו? זה ברייתא המפורשת במסכת שבת דף וו. אז איך מישהו יכול לחלוק בכלל על דברי הברייתא הזאת? ורב לטלי דרב דימי, וכי רב לא סובר את דברי רב דימי, שהרי יש הוכחה לדברים האלה מברייתא המפורשת? אמנם, אנחנו יודעים בכמה מקומות, בשס, שרב יש לו מעמד של תנא, והוא יכול לחלוק על ברייתא. אבל מה, אתה רוצה לומר שכאן הוא חולק על דברי הברייתא האלה? אומרת הגמרא, לא, הוא לא חולק. רק שים לב, יש כאן הבדל גדול. בין הקיר שבין שתי חצרות לבין מקום פטור בין רשות היחיד לרשות הרבים. קיר שבין שתי חצרות, הרי מהתורה מוטל טלטל מחצר לחצר, ובטח לטלטל על גבי הקיר שביניהם, כי הכל נחשב רשות היחיד. חכמים אסרו לטלטל מחצר אחת לחצר אחרת. אז אם כן, כשאתה תתיר לטלטל מחצר אחת על גבי הקיר, אז יכול להיות שיהיה פה חולשה בתקנה של חכמים, כי אנשים יבואו גם לטלטל מחצר לחצר. אם תתיר להם לטלטל מחצר על גבי הקיר, הם יבואו גם לטלטל מחצר לחצר. לעומת, ובדברי דרבנן, הגמרא מיד אומרת, שחכמים עשו חיזוק יותר מאשר בדברים מהתורה. זה דברים שצריכים יותר חיזוק, כי אנשים מטבע הדברים מזלזלים בדברים דרבנן, לכן צריך לחזק אותם יותר. לכן חכמים אסרו אפילו לטלטל מהחצר אל הקיר ומהקיר אל החצר. אבל ברשויות דאורייתא, אבל כשיש מקום פטור בין רשות היחיד לבין רשות הרבים, האחינמי, גם רב מודה לדברי רב דימי, שדבריו מתחזקים על ידי ברייתא מפורשת, כמו שאמרנו במסכת שבת עם מובט, מסכים איתו, שבאמת יהיה מוטל לבני רשות היחיד לטלטל ולהניח חפצים על גבי המקום פטור, וכן לבני רשות הרבים מוטל להניח חפצים על גבי המקום פטור. זה רשויות מהתורה, וזה מותר. לא חוששים שמה, האדם יבוא, אם אתה תתיר לבן אדם לטלטל מרשות היחיד למקום פטור, הוא יבוא גם לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים. לא חוששים לזה. אבל האחה במה הסכינן? במקרה שרב חולק על רבי יוחנן, באיזה מקרה אנחנו מדברים? ברשויות הרבנן? מקום פטור שבין שתי חצרות, שכל האיסור לטלטל מחצר לחצר זה רק אסור מדרבנן. רב החמיר יותר. שמה, אם אתה תטיר לבן אדם לטלטל מחצר לכותל, בן אדם מטלטל גם מחצר לחצר. וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. כי אנשים בדברים שאסורים מהתורה הם מחמירים כבר. דברים דרבנן יש כאלה שהם לא מחמירים מספיק. אז לכן חכמים צריכים לחזק את הדברים שלהם יותר, כדי שאנשים לא יבואו לזלזל בדברי דרבנן. אמר רבא, אמר בשם רבונה, שאמר בשם רב נחמן, כותל שבין שתי חצרות, עליו אנחנו כרגע מדברים. רק מה המיוחד בו? עד עכשיו דיברנו שתי חצרות שיש קיר ביניהם, והקיר הוא נגיש לשתי החצרות באותה מידה. לשניהם נוח להשתמש בקיר הזה באותה מידה. ולכן דיברנו בצורה שווה לגבי שתי החצרות. כאן רב נחמן עוסק, כשהקיר לאחת החצרות הוא נמוך יותר, לחצר השנייה הוא גבוה יותר. צידו אחד של הכותל גבוה 10 טפחים מהקרקע, דהיינו לחצר הימנית למשל, הקיר הזה הוא גבוה בשבילם 10 טפחים מהקרקע, וצידו האחד השני של הכותל שווה לארץ. דהיינו, גם אם הוא לא ממש שווה לארץ, אבל הוא לא גבוה 10 טפחים. ויכול להיות למשל שזה עלייה, וחצר אחת נמצאת בחלק הנמוך של העלייה, וחצר אחת נמצאת בחלק הגבוה של העלייה, וחלק מהקיר הוא מסתמך על הגובה שבלאו אחי, שבכל אופן יש בין שתי החצרות, ויש עוד תוספת של עוד כמה טפחים בשביל שהקיר הזה יהיה 10 טפחים. לכן, לחצר שנמצאת במקום הנמוך, הקיר הזה הוא גבוה 10 טפחים, ולחצר שנמצאת במקום הגבוה יותר, אז המחיצה הזאת היא פחות מ10 טפחים. ולמי יותר נוח להשתמש עם הכותל הזאת? כמובן, לחצר העליונה, שבשבילה הכותל היא נמוכה מ10 טפחים. יותר נוח לה להשתמש. אז לכן נותנים אותו, מוטל טלטל מהכותל לחצר ומהחצר לכותל, לזה ששווה לארץ. לאותה חצר שאצלהם הקיר, הוא לא גבוה 10 טפחים. למה? משום דהבה, לזה תשמישו בנחת. לבעל החצר ששם הכותל הוא פחות מ10 טפחים, בנחת הוא משתמש עם הכותל הזאת. ולזה שהכותל אצלו בחצר היא בגובה 10 טפחים, תשמישו בקשה, לא נוח לו להשתמש. יש כלל, כל מקום שלזה, לחצר אחת התשמיש באותו מקום הוא בנחת, ולזה לחצר השנייה התשמיש באותו מקום הוא בקשה, נותנים אותו לזה שתשמישו בנחת. מדברי הריטווה מתברר שמדובר כאן שהרוחב של הקיר הוא 4 טפחים. כי אם הרוחב של הקיר היה פחות מ4 טפחים, אז ודאי היו נותנים גם לבני החצר הזאת וגם לבני החצר הזאת רשות להשתמש במקום הזה, לפי דבריו של רבי יוחנה. אבל יש מפרשים שלומדים אחרת, ככה זה כל פנים דבריו של הריטווה. דין דומה לזה בשם רב נחמן. אמר רב שיזבי, אמר בשם רב נחמן, כשיש במקום קיר גבוה, יש עומק, חריץ בקרקע, מין בור כזה, שמבדיל בין שתי החצרות לכל האורך. צידו אחד, דיינו לחצר אחת, זה עמוק 10 טפחים. וצידו אחד, לחצר השנייה, זה שווה לארץ, הוא לא עמוק 10 טפחים. ואנשים רוצים להכניס דברים לתוך אותו חריץ. האם זה מותר? אומר רב נחמן, נותנים אותו, מותר לטלטל, להכניס חפצים בתוך הבור הזה, לזה ששווה לארץ. לזה שאצלו החריץ הזה הוא בעומק פחות 10 טפחים. כמו שאמרנו קודם, משום דאב אליי, לזה תשמישו בנחת, לזה שזה פחות 10 טפחים, זה נוח לו להשתמש בזה. ולזה תשמישו בקשה, לזה שזה עמוק אצלו, 10 טפחים, קשה לו להשתמש בזה. והכלל הוא, וכולי, כמו שאמרנו, כל לזה בנחת ולזה בקשה, נותנים אותו לזה שתשמישו בנחת. וזה כל כך דומה, נשאלת השאלה, למה רב נחמן צריך להגיד פעמיים את אותו דין, שכשיש לך שטח בין שתי חצרות, שלאחד נוח להשתמש בו, ולשני לא נוח להשתמש בו, נותנים אותו לזה שנוח לא להשתמש בו. אומרת הגמרא, הוא צריך, רב נחמן היה צריך לחדש את החידוש שלו, בין לגבי מקום גבוה ובין לגבי עומק. די יש מינן לגבי כותל, שנותנים אותו לזה שתשמישו בנחת. ובזה הוא היה אומר, שאלה שאצלהם הקיר פחות מעשרה טפחים נותנים את זה להם להשתמש, משום בגובה משתם שאין שהיא, אנשים נוח להם, נניח איזה חפץ על איזשהו מקום גבוה, על איזשהו מדף, נוח להם. אבל חריץ, דרך כלל מקום נמוך, לא משתם שאין שהיא. אנשים לא משתמשים במקום עמוק. אימא, הייתי חושב שזה נחשב לשתי החצרות, מקום שלא נוח להשתמש בו, ולא הייתי נותן אותו לאף אחת מהחצרות. ויש מינן. לגבי חריץ, לגבי מקום עמוק, הייתי אומר, אתה יודע למה נותנים את המקום הזה למי שנוח לו להשתמש פה? משום דלוביתא תשמישתא. אנשים לא נבהלים להניח בו חפצים במקום עמוק. כי מקום עמוק, לא, אי אפשר, החפץ לא יכול ליפול משם. הוא נמצא כבר במקום נמוך, הוא לא ייפול משם. אבל במקום גבוה, לגבי כותל, דביתא תשמישתא. אנשים חוששים להניח חפץ על גבי הכותל, שמא בטעות זה ייפול על הרצפה ויתנפץ, יישבר. אימא, אז הייתי חושב שזה נחשב לשתי החצרות שקשה להם להשתמש עם הכותל הזה. ואז נאמר, לא של אף אחד יהיה אסור להשתמש בכותל ברוחב ארבעה טפחים. לכן צריכה, לכן אנחנו אומרת שתי האמרות שלו, שאם לאחת החצרות נוח להשתמש באותו חצר, אז אנחנו נותנים את זה לאותה חצר שלה נוח להשתמש בחצר הזאת. אחרי החידוש של רב נחמן, שאם לחצר אחת הקיר נחשב בגובה פחות מעשרה טפחים, ולחצר השנייה הוא נחשב גובה עשרה טפחים, אז לאלה שאצלהם הקיר נמוך יותר מותר להשתמש עם הקיר, אז אנשים יכולים לנצל את זה. גם אם שתי החצרות נמצאים באותו גובה, והקיר ביניהם הוא עשרה טפחים לשניהם, יכול אחד מהחצרות פשוט למעט את הגובה של הקיר אצלו, בצד שלו, איך? או שהוא ישים שם הרימה של אפר סמוך לקיר, ואז הוא ממעט את הגובה מהראש תל האפר עד לקיר, יהיה פחות מעשרה טפחים. או שהוא יעמיד שם איזשהו שרפרף, איזה ארגז, או שיעמיד שם העצים, הרימה של עצים, והוא ימעט את הגובה של העשרה טפחים, ואז יהיה בשביל הצד שלו קיר פחות מעשרה טפחים, ויהיה מותר לו להשתמש על הגובה של הקיר, בא למעטו, אז ככה, אם יש במיעוטו, רש"י לומד, אם יש באורך של המיעוט, סמוך לקיר, ארבעה טפחים, אז אם כן, עכשיו באמת נוח להשתמש על הקיר הזאת, כי באמת עולים על גבי ההגבה, ואז אפשר להשתמש על גבי הקיר, אז מותר לבעל החצר הזאת להשתמש בכל הכותל כולו. ואם להבימה הגבה היא פחות משלושה טפחים אורך, אז אין בעל החצר משתמש בכל הקיר, אלא כנגד המיעוט. זאת אומרת, אם נאמר הוא מיעט אורך של שלושה טפחים, אז כנגד זה, בשלושה טפחים על גבי הקיר יהיה מותר לו להשתמש. שואלת הגמרא, מה פירוש? מה נפשך? אי האני מיעוטה, אם גם ברוחב, באורך של שלושה טפחים, כשאתה מגביע, זה נחשב מיעוט, אז שיהיה מותר כבר להשתמש בכל הגובה של הקיר, בכולי כותל להשתמש. היא לא הענה, אם תגיד לא, זה לא מספיק, אתה צריך לפחות אורך של ארבעה טפחים להגביע, אז אפילו כנגד המיעוט נמי לא. אז גם כנגד המקום שמיעטת, גם כנגד אותו הגבעה, גם יהיה אסור לך להשתמש לגבי הקיר, כי זה לא נחשב שמיעטת. עונה הגמרא, אמר רבינה, אם הוא באמת ממעט מלמטה עשרה טפחים, והאורך הוא פחות מארבעה טפחים, אסור לו להשתמש על הקיר אפילו כנגד משהו מיעט. אבל כאן שמותר, לא מדובר שהוא יגביע מלמטה, אלא שהוא הוריד מלמעלה, שהקר חוליה מראשו, הוא הוריד אבן מראש הקיר. ולכן, עכשיו, אם הוא הוריד אבן באורך של ארבעה טפחים, אז ממש הפך, עשה פה פתח. זאת אומרת, אפשר מהחצר לעלות על גבי המקום שארוך ארבעה טפחים וגבוה פחות מעשרה טפחים, ואז לעלות על ראש הכותל ולהשתמש בכולו, זה נקרא לזה תשמישו בנחת. אבל אם הוא הוריד פחות אבן מלמעלה פחות מארבעה טפחים, אז אם כן עכשיו, זה לא נחשב פתח, אז כן, בכל הקיר יעשו טלטל מלמעלה. אבל כנגד מה שהוא הוריד יהיה מותר, כי זה נחשב מקום פטור, כי הרי אין כאן גובה של עשרה טפחים, מקום שאין בו גובה של עשרה טפחים, לא נחשב מקום בפני עצמו, לכן מותר לבני החצר לטלטל שם באותו מיעוט. אמר רב יחיאל, אם יש קיר גבוה 10 טפחים בין שתי החצרות, והוא קפה ספל, הוא הפך ספל שיש בו 4 טפחים, ומראש הספל עד לראש הכותל אין כמובן 10 טפחים, ממעט, זה נחשב מיעוט. גם אם הוא לא מיעט על ידי תל אפר, או על ידי עצים, או על ידי איזשהו ארגז, על ידי ספל שהפך אותו, זה גם כן נחשב מיעוט. שואלת הגמרא, מה מיעוט? זה סך הכל דבר ארעי. והמאי, למה זה נחשב מיעוט? הספל הוא לא מוקצה, נכון? דבר הניטל בשבת הוא. ודבר הניטל בשבת אינו ממעט, כי חוששים שהוא יבוא לטלטל את זה, להוריד, לקחת את זה משם בשבת. ואז אם כן, אנשים לא ידעו את ההבדל. זה לא נחשב כמו שאתה בנית כאן מדרגה. שמת פה סך הכל איזשהו כלי. זה לא נקרא מיעוט. ותרץ את הגמרא לא צריכה, דחברי לאר, בארה. מדובר פה שהוא שם קצת אפר בצדדים, והוא חיבר את הספל לקרקע. עכשיו, אם הוא יטלטל את הספל, הוא גם טלטל את האפר, והאפר הוא מוקצה. לכן, אם כן, זה כן עכשיו מיעוט. שואלת הגמרא, מה, אסור לטלטל את הספל כשיש עליו קצת אפר? וכי חברי בארה, מה יהווה? מה זה הועיל? והתניה, למדנו ברייתא שמאדם הטמין איזשהו דבר שהוא לא מוקצה בתוך הקרקע, המותר לו אחרי זה לשלוף את זה החוצה בשבת. למרות שהאפר מטלטל, זה נקרא טלטול מהצד, אבל האדם לא התכוון לטלטל את האפר. הנה, הוא מביא דוגמה מברייתא והתניה. פגע, הכוונה טעינה, שעדיין לא בשלה, שהיא בוסר, שהיא טמינה בתבן, כדי שזה יבשיל בתבן, וחררה, הכוונה להוגה, שהיא טמינה בערב שבת בגחלים, כדי שהיא תיאפה. ועכשיו היא אפויה, הוא רוצה לאכול אותה. אם מקצתה של הטעינה או ההוגה מגולה מקצתה, הוא יכול לאחוז בחלק ממנה בלי להזיז אפר, אז ניטלת בשבת. מותר לו לשלוף את זה החוצה מתוך האפר. אז אם כן, זה שהוא נטלטל את האפר לא נקרא טלטול, אז גם כשאדם שם ספל, גם אם הוא חסר אותו קצת באפר, עדיין הוא הרי יכול להרים את הספל, והאפר מעצמו זז הצידה, זה לא נחשב שהוא נטלטל את האפר. עונה הגמרא, הכה במאי עסקינן. רב יחיאל שאמר שאפשר להפוך ספל ועל ידי זה למעט את הגובה של הקיר, מדובר דאיטלי או גניים, שיש לספל הזה שפה, דיינו, זה לא שהפה של הספל הוא ישר לגמרי מכל הצדדים, אלא יש לו מין עוגנים כאלה שיוצאים החוצה, ואז אם כן כשהוא הופך את זה, והוא שם על זה אפר, אז הוא לא יכול להרים את זה בלי... הוא לא יכול להרים את זה בלי שהוא פשוט מאוד יעשה חור בקרקע על ידי זה שכשירימו את הספל, אז זה ממש חופר בור בקרקע, זה נקרא חורש. שואלת הגמרא, למה זה נקרא חורש? מה פתאום? וחיית ליוגניים, מי הווי? מה זה מועיל? למה זה נחשב שכשמאדם אחרי זה ישלוף את זה החוצה, זה נחשב שהוא חופר בור בקרקע? מה פתאום? והתנן, הרי למדנו משנה, אטומן לפת, וצנון, שהם בדרך כלל, הם לא ישרים לכל האורך שלהם, אלא יש חלק שהם רחבים, חלק שהם צרים. והוא תומן אותם בתוך האדמה, באפר שתחת הגפן, דהיינו סמוך לגפן של ענבים, שבעיקרון, אם באדם ממש היה זורע את הלפת או את הצנון שם, זה כלאיים, אבל הוא לא זורע את זה שם, אלא הוא שם את זה שם כדי שזה לא יתקלקל, הרי בזמנם לא היה להם מקררים. אז איך תשמור על הטריות של הצנון? שם את זה באפר. אז בזמן שמקצת עלין מגולים, זה נאמר לעניין שבת, שאם זה מחוסה לגמרי, היה אסור להוציא את זה בשבת, אבל אם יש קצת מעלים מגולים, הוא יכול להרים את הצנון מהעלים האלה, בלי לגעת באפר, אפילו שהצנון חלק ממנו רחב, וכשהוא יישלף מתוך האדמה, הוא יעשה שם בור. אז, ואם כן, אולי תאמר שזה נקרא חורש, לא חוששים לזה, והוא לא חושש, אינו חושש לא משום כלאיים, קודם כל זה שהוא שם את זה בתוך האדמה רק בשביל לשמר את זה, אז גם אם הוא זרע את זה ליד גפן של ענבים את אותו צנון, הוא לא חושש משום זריעת כליים ולא משום מעשר, הוא לא צריך לחשוש אולי מהלכלוכיות של הקרקע, אז קצת גדל הצנון, ועכשיו נכון שלפני כן יסר את הצנון, אולי עכשיו גדל עוד קצת, הוא צריך לאסר את מה שגדל עוד קצת, הוא לא צריך לאסר את זה, ולא משום זורע בשביעית, אם הוא עושה את זה בשנת שמיטה, הוא מכניס את הצנון לתוך האדמה, הוא לא צריך לחשוש לזה אם הוא עושה את זה בשביל לשמר, שהצנון לא יתקלקל, וכן ניטלין בשבת. כמו שכבר אמרנו, מותר לו לשלוף את הצנון מתוך האדמה, זה לא נקרא חורש, אז אותו דבר גם ספל, גם אם יש לו עוגנים, ואתה שמת עליו אפר בתוך האדמה, גם אם אתה עכשיו תרים אותו, ויהיה גומה, בור באדמה, זה לא נחשב חורש, אז מה הבעיה? אז אם כן, כשאתה שם ספל והופך אותו, זה לא נקרא שאתה ממעט את הגובה של הקיר, כי זה סך הכל כלי שמוטל לטלטל אותו גם בשבת עצמה. עונה הגמרא לא צריכה, מה שרבי יחיאל אומר שאפשר לשים ספל, וזה נחשב שאתה ממעט את הגובה של הקיר, זה, לא, זה מדובר דווקא, שכשאתה כל כך הרבה אפר שמת על גבי הספל, וחיברת את זה כל כך חזק, שבשביל להוציא את הספל אתה צריך כלי עבודה, דבאי מרה וחצינה, צריך כלי חפירה, מעדר, גרזן וכדומה, ובלי זה אי אפשר להוציא את הספל. זה נקרא באמת בנייה, ואם אנחנו מעשה חפירה כזאת, הוא עובר על איסור מהתורה, ולכן כל זמן שזה מונח ככה, זה נחשב ממש מיעוט, וזה נחשב כמו ערימת עפר. שמת ספל, זה גם כן נחשב מיעוט, ואם זה אורך 4 טפחים, אז יהיה מותר להשתמש עם הקיר למעלה. דרך נוספת שיהיה מותר להשתמש עם הקיר למעלה. אם אדם יש לו קיר בגובה 10 טפחים, רחב 4 טפחים. אבל באחת החצרות הניחו בסמוך סולם המצרי. סולם המצרי זה סולם נמוך. אינו ממעט. עדיין עשו לטלטל מהחצר אל הקיר ומהקיר אל החצר. אבל אם הוא שם סולם צורי, שזה גבוה יותר, ממעט. זה כן עכשיו מיעוט, ומוטל טלטל מהקיר אל החצר ומהחצר לקיר. כי עכשיו נחשב שנוח להשתמש עם הקיר הזה. היחידה מסולם המצרי, שהוא נמוך, אמרי דבי רבי ינאי, סולם, כל סולם שאין לו אפילו 4 חבקים, אין לו 4 שליבות, כמו מדרגות כאלה. אמר לי רב אחא ברי דרבא לרב אשי, מה איתמה דסולם המצרי דלא ממעט? למה באמת סולם המצרי לא נחשב שהוא ממעט מהגובה של הקיר? אז מהם הוא נמוך? אמר לי, אז רב אשי אמר לרב אחא ברי דרבא, לא שמיע לך עדה, אמר רב אחא בר עדה, אמר בשם רב אמנון, אמר בשם רב. הוא אמר את ההסבר, מה אמר רב, מה ההסבר? משום דאהב עלי דבר השניטל בשבת. סולם כזה שאין בו אפילו 4 שליבות, הוא לא מוקצה, מוטל טלטל אותו בשבת ממקום למקום. והכלל הוא שבשביל למעט את הגובה של הקיר, אתה צריך שזה יהיה בנייה גמורה שאסור לסתור אותה בשבת. אבל דבר שהוא כלי שאתה יכול לקחת לטלטל אותו בשבת, כל דבר שניטל בשבת אינו נחשב מיעוט, אינו ממעט. שואלת הגמרא, מה זה, זה הסברה? אז יחי, גם אם הסולם הוא גבוה יותר מ4 שליבות, אפילו סולם צור אינם אלו ימעט, כי הרי גם הוא לא מוקצה, מוטל טלטל אותו בשבת. עונה הגמרא, הטעם, הסיבה שהוא ממעט, נכון שמוטל טלטל אותו, אבל כובדו קובעו. מכיוון שהוא כבד, לא קל לטלטל אותו, אז אנשים בדרך כלל משאירים אותו. ומכיוון שמן הסתם ישאירו אותו, אז הוא ממעט. זה נחשב ממש דבר קבוע והוא ממעט. אמר רבי, בתוספת למה שאמרנו, שכשיש קיר ושמים סולם משני הצדדים, אז יש מקרה שזה ממעט. זאת אומרת ככה, כותל שבין שתי חצרות גבוה 10 טפחים, והניח סולם גבוה, סולם צורי, רחב 4 טפחים מכאן, מצד אחד של הקיר, וסולם צורי רחב 4 טפחים מכאן, גם מצד השני של הקיר. אבל מה? זה לא ששתי הסולמות מקבילים אחד מול השני בשני הצדדים של הקיר, אלא סולם אחד, נאמר קצת יותר ימינה, וסולם אחר קצת יותר שמאלה, זאת אומרת, בוא נגיד, אם הקיר הוא מימין לשמאל, אז סולם אחד קצת יותר נוטה כיוון ימינה, אחד לכיוון יותר שמאלה, הם לא מקבילים אחד כנגד השני ממש, זאת אומרת, אם אני רוצה לעלות מצד אחד של הסולם, מצד אחד של הקיר על הסולם אני עולה, אני לא יכול מיד לרדת בצד השני, אלא אני צריך קצת ללכת על הקיר ואז לרדת. אז אם, ועכשיו, ואין בין זה לזה 3 טפחים, ההפרש בין שתי הסולמות הוא פחות מ3 טפחים. אתה לא צריך ללכת על הקיר 3 טפחים, כי זה פחות מ3 טפחים המרחק ביניהם. אז אם כן, זה נחשב ממש, זה נחשב מקביל, פחות מ3 טפחים זה נחשב מקביל, וזה ממעט. זה נחשב כמו שיש פתח בין שתי החצרות. זה נחשב כמו שיש פתח בין שתי החצרות, ואפשר לערב אפילו את שתי החצרות יחד. אבל אם המרחק בין שתי הסולמות הוא לפחות 3 טפחים, אינו ממעט. לא נחשב שיש ביניהם פתח, כי לא נוח לעבור, כשאתה עולה על הסולם, עד הקיר, איך תרד עכשיו? אין לך סולם בצד השני לרדת, אתה צריך קצת ללכת על גבי הקיר, זה לא נוח. לכן אינו ממעט. ולא אמרה נלה דלאווה כותל ארבעה. כל זה שאנחנו אומרים שלא נוח ללכת על הקיר עצמו, ולכן אם הסולם הוא לא מקביל, זה לא נחשב מיעוט, זה דווקא אם הקיר עצמו הוא לא רחב ארבעה טפחים. אבל אם האווה כותל רחב ארבעה טפחים, אז אם כן נוח ללכת על הקיר עצמו גם, אז אם כן, אפילו מופלג טובה נמי. אז גם אם הסולם אחד רחוק מהסולם השני יותר משלושה טפחים, עדיין זה נחשב מיעוט, כי זה נחשב פתח. רק מה? זה פתח שאתה עולה על הקיר מסולם אחד, אחרי זה הולך על הקיר עצמו עד הסולם השני שבצד השני של הקיר ויורד שם. ולכן זה כן נחשב פתח. אמר רב ביבי בר אביי, כשיש, כמו שאמרנו, קיר בין שתי חצרות, גבוה 10 טפחים. מקודם דיברנו שהוא שם סולם. כמה דובר שהוא במקום לשים סולם, שם כמו מין שרפרף כזה. עכשיו, הכלל הוא, צריך שזה יהיה מצד אחד, גבוה, שהוא לא יהיה גבוה מהקרקע 3 טפחים, כדי שזה ייחשב שהוא מחובר לקרקע, כי אם זה פחות משלושה טפחים, זה נחשב כמו שהוא ממש מחובר לקרקע. וכן צריך שזה יהיה ארוך 4 טפחים. אלה שני הדברים שצריך לקחת בחשבון לגבי אותו שרפרף. הוא אמר רבי ארבעה, עכשיו אם בעלם היה שם שרפרף ממש, שאין מרחק בין השרפרף לבין הקרקע 3 טפחים, והוא רחב 4 טפחים, אז ודאי שזה היה ממעט. רק כאן מדובר שהוא בנה הצטבה על גב הצטבה. מבמה מעץ על גבי במה מעץ, ויש ביניהם רווח. הבמה שלמטה עומדת על הקרקע, והעליונה היא על ידי עמודים עומדת על גבה. אם יש בהצטבה התחתונה 4, אם האורך של של השרפרף של הבמה הצטבה התחתונה הוא 4 טפחים, ואם כן זה ממעט, זה אמרנו שהצטבה באורך 4 טפחים שהיא סמוכה לקרקע ממעט את הגובה של הקיר, אז אם כן אין כאן קיר של 10 טפחים, אז ממעט. אינמי, יכולה להיות אפשרות נוספת שזה ממעט. גם אם אין בתחתונה אורך של 4 טפחים, ויש בעליונה, יש הצטבה, ומעליה עוד הצטבה. והצטבה למטה, אומנם היא סמוכה פחות משלושה טפחים לקרקע, אבל אין בה 4 טפחים אורך. ובהצטבה שמעליה יש כן 4 טפחים אורך, אבל היא לא סמוכה לקרקע 3 טפחים, אבל מה? ואין בין זה לזה 3. בין ההצטבה שלמטה להצטבה שלמעלה, אין הפרש של 3 טפחים, ממעט. זה ממעט את הקיר מהגובה. אבל אם ההבדל בין הצטבה שלמטה להצטבה שלמעלה זה 3 טפחים, אז זה נחשב שתי הצטבעות שונות, וההצטבה התחתונה יש לה רק מעלה אחת שהיא סמוכה 3 טפחים לקרקע, אבל היא לא ארוכה 4 טפחים, וההצטבה העליונה אומנם ארוכה 4 טפחים, אבל היא לא סמוכה ב3 טפחים לקרקע, וגם לא להצטבה שלמטה, לכן זה לא נחשב מיעוט, ויהיה אסור לטלטל על גבי הכותל. וכן, זה לא נחשב כמובן גם פתח בין שתי החצרות. ואמר רב נחמן, אמר בשם רבא בר אבוה, אם יש קיר בגובה 10 טפחים, והוא רוצה למעט את הגובה של הקיר, והוא שם שם סולם, כמו הסולמות שלנו, ששליבותיו פורחות, שזה לא כמו מדרגות, אלא זה סולם שיש שליבה, ומעלה הרווח, ואז עוד שליבה, ואז עוד רווח, ואז עוד שליבה, וככה מטפסים על גבי הסולם. אם יש בשליבה התחתונה 4 טפחים, דיינו, שלמטה זה רחב, ולמעלה זה נהיה צר. ולמטה כשזה רחב, השליבה הראשונה היא ברוחב 4 טפחים. אז ממעט, זה ממעט מהגובה של הקיר. אפילו שלמעלה זה רחב פחות מ4 טפחים. אינמי, גם אם זה הפוך. אין בשליבה התחתונה 4 טפחים, אבל זה למטה זה צר, וככל שזה עולה למעלה, זה נהיה רחב הסולם הזה. ולמעלה השליבה העליונה היא כן רחבה 4 טפחים. יש בשליבה העליונה 4 טפחים, ואין בין זה לזה 3 טפחים. בין שליבה לשליבה יש פחות מ3 טפחים, לכן הם מצטרפים מלמעלה עד למטה, עד הקרקע. אז זה ממעט, ונחשב שיש כאן מיעוט באורך של 4 טפחים, וזה ממעט מהגובה של הקיר, שלא יחשב כותל שיש בו 10 טפחים. ואמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, קיר בין שתי חצרות שגבוה יותר מ10 טפחים, ויש על הקיר מין מדף כזה, בליטה, כזה זיז. היוצא מן הכותל, שהוא רחב, זה 4 טפחים על 4 טפחים, רחב 4 טפחים וארוך 4 טפחים. אפשר לעמוד עליו, ואיך תגיע לזיז הזה, איך תגיע לביטה הזאת. והניח עליו סולם כלשהו. הוא ככה הניח סולם, שרחב אפילו פחות מארבעה טפחים, אבל הוא מהרצפה עד השליבה הראשונה זה פחות משלושה טפחים, וככה בין שליבה לשליבה זה פחות משלושה טפחים, על העזיז הזה. זאת אומרת שהסולם הזה מחבר את המדף לרצפה כאילו. אז זה כאילו סמוך לרצפה שלושה טפחים, והוא עצמו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אז מייתו הוא מייט את הגובה של הקיר, ועכשיו מודדים רק מהמדף ומעלה, ואם יש שם פחות מעשרה טפחים, זה מיעוט. ולא המהר"ן אלא דעות ויעלי. כמובן, כל מה שאמרנו שהסולם הזה ממעט את הגורם שהמדף הזה יחשב כאילו הוא סמוך לקרקע, זה דווקא כשהוא מעמיד את הסולם על גבי המדף. אבל עוד ובעדי, אם הוא שם את הסולם ליד המדף, אבל הסולם הזה לא מגיע עד למדף, אלא רק עד סמוך למדף, יש את המדף בצד ימין ואת הסולם בצד שמאל לידו, אז לא. אז רק ארווחי ארווחי. זה רק מרחיב את הרוחב של המדף, אבל הוא לא מחבר בינו לבין הקרקע. ובשביל שזה יחשב מיעוט, הוא צריך לחשב סמוך לקרקע, ולכן זה לא נקרא מיעוט. מיעוט באוויר לא נחשב מיעוט. ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבו, הלכה נוספת, קוטר שגבוה מהרצפה עד למעלה, 19 טפחים בדיוק. והוא עומד בין שתי חצרות. מספיק לשים זיז אחד, מדף אחד, צריך זיז אחד להתירו. הוא שם מדף, וסומך אליו סולם, ואז, מכיוון שזה פחות מ-20, זה רק 19 טפחים, הוא שם את המדף בדיוק באמצע, אז מהמדף ומטה יש פחות מ-10 טפחים, מהמדף ומעלה גם כן יש פחות מ-10 טפחים, אז זה בסדר. עכשיו, ואם הכותל הוא גבוה 20 טפחים, אז כבר לא מספיק מדף אחד. אז צריך שני זיזים להתירו, כדי שזה יחשב שיהיה פחות מ-10 טפחים עד המדף הראשון, ואז יהיה עוד פחות מ-10 טפחים עד הזיז השני, ומהזיז השני עד לקיר שגם כן יהיה פחות מ-10 טפחים. ואז כמובן הוא יעמיד סולמות. עכשיו, איך מעמידים סולמות? סולם אחד עד המדף העליון, ואז עוד סולם אחד עד המדף שלמעלה ממנו. מערב חיסדה, והוא שמידם הוא מעמיד את הזיזים, את המדפים, זה שלא כנגד זה. למה? כי הוא הרי צריך להניח סולם קודם כל עד המדף שלמטה, ואז הוא צריך להניח עוד סולם מהמדף שלמטה עד המדף שלמעלה יותר. אז לכן צריך שזה לא יהיה ממש אחד מקביל אל השני, אלא שיהיה אפשרות לשים סולם עד מדף אחד, ואז לשים סולם מהמדף האחד שיגיע עד למדף השני, בשביל זה צריך שהמדף השני לא יהיה ממש כנגד, מעל הסולם הראשון, מעל המדף הראשון. צריך שזה יהיה יותר הצידה, שזה לא יהיה מקביל, ואז באמת זה יהיה לחשב מיעוט, והקיר הזה נחשב פחות מ-10 טפחים, וזה נחשב מיעוט לקיר הזה שבין שתי החצרות, ועד כאן דף ע"ז.